רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. דמוקרטיה היא לא דבר פשוט. דמוקרטיה בישראל, עם סכסוך מתמשך וראשי ממשלה שנמצאים תחת חקירה, היא דבר מורכב הרבה יותר. המכון הישראלי לדמוקרטיה הוקם לפני כ-25 שנים. יש בו 5 מרכזי מחקר שונים שעוסקים בין היתר בחיזוק והגנה על הדמוקרטיה וחקר דעת קהל. כדי להנגיש לנו הציבור הרחב את הידע שקיים במכון, מביא לנו המכון הישראלי לדמוקרטיה את הדמוקרטים, פודקאסט בהגשת טובי העיתונאים בישראל. חפשו הדמוקרטים באפליקציית הפודקאסטים שלכם, או מצאו את כל הפרקים באתר המכון, תחת הלשונית תחומי עיסוק ומחקרים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים. לפני שאני אציג את האורח שיש לנו היום, הייתי רוצה להזכיר לכם שאני מאוד ממליץ להירשם לאתר האינטרנט שלנו, ranlevi.com. באתר הזה תוכלו גם להירשם ולקבל הודעות על פודקאסטים חדשים, לא רק שלנו, גם בפרקים אחרים. וגם תוכלו להתעניין בכל מיני תוכניות שאנחנו עובדים עליהן, עתידיות, ולא פחות חשוב להצטרף למועדון המאזינים שלנו. אז שוב, ranlevi.com, ונעבור לאורח שלנו. היום יש את הכבוד לארח את זוהר ינון, ככה טיפה על כרטיס ביקור. זוהר הוא בן 48, נשוי פלוס 4, מתגורר בשוהם, יש לו תואר ראשון ותואר שני ממנהל עסקים באוניברסיטת בר אילן, ומיד נחזור לאוניברסיטה, זה נושא שיעניין אותנו היום. כמו שאמרתי, אוניברסיטת בר אילן, אז החל מהראשון לפברואר השנה, זאת אומרת, ממש למי שמאזין לפרק במהלך פברואר, תחילת מרץ, אז חוגג חודש לתפקיד, אבל לפני כן, היה לו אחד התפקידים יותר מעניינים במשק, מנכ"ל חברת הגיחון, ומיד נדבר על מה זה חברת הגיחון, למי שלא מכיר, ובמקביל לגיחון, כנראה היה לו גם הרבה זמן פנוי, הוא גם היה יושב ראש דירה להשכיר, ואני יודע שגם בעברו גם עסק לא רק בסקטור הציבורי, היה לו גם הרבה תפקידים בסקטור הפרטי. אז שלום זוהר.
אהלן, אחר הצהריים טובים.
אחר הצהריים טובים גם לך. אז בואו נתחיל דווקא עם אוניברסיטת בר אילן. איך מגיעים לתפקיד מנכ"ל האוניברסיטה?
אז כמובן ששום דבר בקריירה שלי לא ניבא, או לא היה יכול להיות איזה אינדיקטור שאני אגיע דווקא לאוניברסיטת בר אילן. אבל אני יכול להגיד לך שמבחינתי זה שילוב גם של אתגר, נסיבות הספציפיות של האוניברסיטה, יש שם תוכניות מאוד גדולות איך לשדרג עוד יותר את רמת המצוינות המחקרית, המדעית, ואת האפיון המיוחד כל כך של האוניברסיטה. וזה גם הבית האקדמי שבו התחנכתי והתעצבתי, ושם קיבלתי את ארגז הכלים ליציאה לדרך, ויש איזה מין תחושה של אוקיי, אם קוראים לך לדגל, אז זה הזמן להתייצב חזרה ולנסות ולדחוף את ה... או לסייע בניווט הספינה הזאת, או שהיא יותר דומה לנושאת מטוסים, לנווט אותה קדימה. אבל כמובן, הייתה תחרות קשה, מכרז עם הרבה מאוד מועמדים, כולם ראויים כל אחד בפני עצמו, ואני מודה על הבחירה בי ו... מרגיש את כובד המסע על הכתפיים, ואני מקווה שביחד עם באמת צוות מאוד מאוד איכותי של אנשים, אם זה הנשיא, אם זה הרקטור, או אצלנו, עוד דבר שהוא מאוד מיוחד בבר אילן ולא ידוע, שמחצית מההנהלה זה נשים. זאת אומרת, הרקטור זה רקטורית, פרופסור מירי פאוסט, וסגנית הנשיא למחקר, פרופסור שולה מיכאלי. וסגנית הנשיא למשאבים, דוקטור מרב גלילי. אז יש לנו אפילו, ראיתי, ככל שחושבים על זה, אולי אפילו רוב נשי בהנהלה.
יפה.
אז אנחנו מתקדמים מאוד גם בהיבט המגדרי.
תוכלת לצאת מספרים על האוניברסיטה, תלמידים?
כן, כן. יש באוניברסיטה בין 16 ל-17 אלף תלמידים. אני חושב שלמעלה ממחצית בתארים המתקדמים, כלומר תואר שני ודוקטורנטים. יש פקולטה לרפואה בצפת, שהיא של אוניברסיטת בר אילן, מיזם לאומי מאוד חשוב, שנמצא בתהליך התפתחות מאוד יפה, ובהחלט משפר את איכות הרפואה בגליל. יש לו באמת, הוא לאט לאט הופך את בתי החולים באזור הצפון לבתי חולים אוניברסיטאים. זה באמת...
זה שלוחה שלכם?
זה שלוחה, היא פקולטה ככל הפקולטות, רק שהיא בקמפוס נפרד, וזה בהחלט מיזם לאומי שיש לו הרבה מאוד שותפים, אבל אוניברסיטת בר אילן מובילה אותו. יש קרוב ל-700 אנשי סגל בכיר. יש... ההיקף התקציבי הוא למעלה ממיליארד שקל בשנה, תלוי גם, יש כל מיני שיטות איך סופרים, מה המחזור באוניברסיטה, זה לא כמו בחברה, אבל המספרים נעים בין מיליארד למיליארד וחצי שקלים, ויש הרבה מאוד אתגרים, רוצים להעלות את אחוז הסטודנטים שמגיעים מחוץ לארץ, כלומר להעלות את הפן הבינלאומי של האוניברסיטה.
ומה זה תורם?
יש טענה שככה אומרים לי עמיתי הפרופסורים שזה מעשיר את המחקר, מעשיר את חוויית הלמידה, וזה תורם בהרבה מאוד מישורים ובהרבה מאוד מימדים באוניברסיטה, וזה בכלל איזשהו יעד של המועצה להשכלה גבוהה, שהיא מעודדת את כלל אוניברסיטאות המחקר לנסות ולהביא סטודנטים מחול, ואתה יכול לראות באוניברסיטת בר אילן סטודנטים מסין, דוקטורנטית לתנך מדרום קוריאה, שבאה לעשות הדוקטורט בתנך בבר אילן בשביל לפתוח Israel Studies בדרום קוריאה. דברים מאוד מפתיעים ומעניינים.
יפה. האוניברסיטה, אני מניח, זה גוף ציבורי.
לגמרי.
הבעלים זה המדינה או...
לא, יש עמותה שנוסדה בסוף שנות ה-50 למיטב ידיעתי, שהמטרה המוצרת שלה היה להקים גוף אקדמי שישלב מדע עם תורה, ברוח היהדות, כמו שאומרים, ברוח ישראל סבא, מורשת ישראל, והזהות היהודית והממשק שלה, והדילמות שהיא מייצרת, והחיבורים שהיא מייצרת עם עולם המדע, זה בהחלט חלק מסדר היום שמובנה אינרנטית באוניברסיטת בר אילן, וזה מה שכל כך מייחד אותה ומאפיין אותה בהשוואה לכל מקום אחר.
המוסד הוא לא למטות רווח, אני מבין.
ודאי שלא, לא. זה מלכר, הוא מתנהל כמו מלכר, על פי חוק העמותות, בפיקוח המועצה להשכלה גבוהה ווטט, שזה הגוף התקצוב. כן. ולמעשה, שני הגופים האלה שהם כמעט אחד, המועצה להשכלה גבוהה ווטט, הם הגוף שחוצץ, בין הממשלה, בין המעורבות הפוליטית הישירה, לבין האוניברסיטאות.
תוכל לומר מה המצב הכלכלי של האוניברסיטה? היא בגרעון, היא במצב חיובי?
היא ככה, בהיבט הכלכלי כיום בגרעון, אבל הרבה יותר נמוך ממה שיש באוניברסיטה העברית. היא לא שפר גורלה והיא לא קיבלה תמלוגים מהקופקסון כמו מכון ויצמן. ועיני כולם נשואות למכון ויצמן.
קראתי, סליחה, לאחרונה, כן. אני חושב שהטכניון יושב על תיק השקעות של למעלה מ-6 מיליארד שקל.
אז יש, איך אומרים, אל תחתום על כל דבר, על כל נתון בעיתון, למרות שאני גם מנוי על גלובס, אבל...
חוץ מהתאריך והמחיר אמור לי.
כן, בדיוק. אז אל ת... למרות שבאמת אלי ציפורי עיתונאי רציני, ולא מייצר ידיעות סתם, אבל הדברים הם לא כפשוטם, לא בתל אביב, לא בטכניון, אפילו לא במכון ויצמן. בר אילן היא רחוקה משם, בין היתר משום שהפקולטאות של המדעים המדויקים, או הפקולטה להנדסה, התפתחו בשלב הרבה יותר מאוחר. והאוניברסיטה נוסדה ופיתחה מאוד את התחום של מדעי החברה והרוח, והיא האוניברסיטה היחידה בעולם שיש לה פקולטה ליהדות.
כן.
וזה מייחד אותה, אבל הדברים האלה לא בהכרח קשורים לכסף, אלא יותר לערכים.
זה מצביע כאחד שלא למד וגם לא ביקר, אני מודה, מכה על חטא.
את זה אנחנו נתקן את הליקוי הזה.
בעצם כן ביקרתי במדעי המחשב שלכם, סליחה, תיקון טעות, לפני הרבה שנים. כן, עניין זכוכית יפה כזה בקמפוס, כן, ביקרתי. אבל הציוויון של התלמידים שלכם הוא דומה, זאת אומרת, יש איזה זהות?
לא, בשנים האחרונות כ-70% מהסטודנטים לא מגדירים את עצמם כאנשים דתיים, גם חלק מההנהלה או חלק מחברי ארגון הסגל הבכיר, הזוטר, אינם דתיים או חלקם דתיים, נקרא לזה באופן מאוד מגוון, אין איזה משהו, נקרא לזה איזה פס יצור של דתיים שדווקא הוא מגיע לבר אילן, אלא יש מגוון דעות, ויש היום כבר, שאתה אומר על מישהו שהוא דתי, אז הוא יכול להיות דתי עם כיפה שקופה, הוא יכול להיות דתי עם כיפה כזאת, יצא אפילו פעם ספר על מה זה כיפה סרוגה, ומסתבר שיש בזה המון המון גוונים, שקשה מאוד כבר להגדיר בעצם מה זה בדיוק, ההגדרה היא לא פשוטה.
שאלה ככה לגבי מה היעדים העיקריים שיש לפניך, זאת אומרת אתה חדש, דווקא זה זמן טוב, אתה יודע, נכון. מה אתה רואה הקשיים הגדולים, מה הדברים, מה האתגרים שאתה רואה על שולחנך כרגע בתור אדם חדש שהגיע למערכת מאוד גדולה, מאוד מסובכת, קשה מאוד למדידה אני מעריך, כי היא נמצאת בהמון מקומות, ואתה שואל להוסיף, אני בתור ספק שלא מעט אוניברסיטות בקריירה, נתקלתי המון פעמים בביטוי חופש אקדמאי, שהרבה פעמים נפנפו את זה בתור, אני אעשה מה שבא לי, כי אחרת זה יפגע לי בחופש האקדמאי. אני מניח שאתה שומע את זה הרבה יותר מאשר אני שמעתי.
נכון, אני בימים האחרונים שומע את זה בערך 3 פעמים בדקה. סעיף 15 בחוק ההשכלה הגבוהה קובע את העיקרון של החופש האקדמי. יש בזה דבר או עיקרון מאוד חשוב, ואגב, הוא העיקרון המקובל בכל העולם. בכל האוניברסיטאות, בכל מדינות המערב, הנושא של החופש האקדמי הוא חלק חשוב מאוד ב-DNA, והוא מה שמאפשר לך את חופש היצירה. יש לנו היום סוגיות מאוד קשות שקצת מזכירות, או יש איזה הדהוד, למשל על החופש העיתונאי או חופש העיתונות. תאר לך שלא היה חופש עיתונות, או שיש נחזה להיות חופש עיתונות, אבל הוא לא באמת כזה. הדברים הם יהיו חמורים שבעתיים אם לא יהיה חופש אקדמי, כי אז באמת אתה פשוט תעצור את הקדמה, את כל המחקר הבסיסי, יכולות להיות לזה השלכות לא פשוטות. מהצד השני, יש שחיקה, או נקרא לזה איזה מין כיבוש זוחל של הגורמים המתקצבים, הממשלתיים בכל העולם, שבעצם אומרים, ככל שהאוניברסיטאות הציבוריות נשענות על תקציבים ציבוריים, אנחנו רוצים לפקח ולהיות מעורבים ולהבין לאן הכסף הולך, ובשיטות פיקוחיות שונות, כולם לגיטימיות ועל פי חוק, בעצם מנווטים לא מעט את האופן הפעילות שמתקיים באוניברסיטאות, אבל עדיין החופש האקדמי שמאפשר את החופש לחקור את הבעיה או את הסוגיה שבה אתה רוצה להתעמק, זה כלי מאוד חשוב, חייבים לשמר אותו, זה ממש ציפור נפשה של האקדמיה, לא רק בישראל, אלא בכל מדינה מתוקנת. לגבי המספרים, אחת הסיבות שאני מעריך שגייסו אותי, זה הניסיון שלי בלבצע טרנראונד בגופים ציבוריים, או חברות ממשלתיות, או ארגונים שהם לא 100% פועלים לפי הסקטור, עקרונות של סקטור עסקי טהור, ואוניברסיטה זה אולי מקרה הקצה, שבו אתה צריך להפעיל הרבה מאוד שיקולים אקדמיים, שחוסים תחת החופש האקדמי, ושהם לא בהכרח עולים בקנה אחד עם שיקולים כלכליים, והעניין הזה הוא, בכלל כל הניהול הוא דואלי, יש ניהול אקדמי, שמנוהל על ידי הרקטור והסנאט, והמועצה האקדמית העליונה של האוניברסיטה, ויש את הניהול הכללי, שבו אתה צריך לדאוג לכל המערך של תומכי הלחימה, נקרא לזה, כל הצדדים הפיזיים, הכלכליים, וזה בהחלט האתגרים שהונחו לפניי, זה בעצם להעביר את האוניברסיטה למה שלנו נראה היום כדבר בסיסי של ניהול מבוסס מידע. מידע באוניברסיטה זה לא כמו בחברה רגילה, יש הרבה מאוד סוגי מידע, שאלה איך אתה מגן עליו, איך אתה יכול לשמר את זכויות היוצרים, את זכויות הקניין, המידע המנהלי הוא לכאורה לא בדיוק בשליטתך ומפוזר בהרבה מאוד מקומות. אז לעבור לעולם של ניהול מבוסס מידע, שהוא היום נקרא לזה תובנה דבר בסיסי, זה דבר שאנחנו הולכים לעבוד עליו חזק מאוד. כל הנושא של הפיתוח הפיזי, יש אין סוף רעיונות והיצירתיות מבעבעת מכל פינה ברחבי הקמפוס, אבל הדברים האלה צריכים לשכנע את המשקיעים, סלש תורמים, את ות"ת, וכמובן כל ההתמודדות והאתגר בהבאת הסטודנטים האיכותיים, גם מול עמיתנו באוניברסיטאות האחרות, וגם מול המכללות, שגם נוגסות בשנים האחרונות בכמות הסטודנטים שמגיעים לאוניברסיטאות. ואני שמח ומברך את עמיתי, זה באמת, אני לא תרמתי לזה שום דבר, שביום הפתוח השנה שנערך לפני יומיים, כמות הסטודנטים שנרשמה גדלה ב-50% בהשוואה לשנה שעברה.
מה גרם לזה? הייתה
הצלחה מסוחרת. פשוט התחילו להבין ולהפנים שגם אוניברסיטה צריכה לעסוק בשיווק. אחד הדברים שאני הולך לעשות, וזה רעידת אדמה באוניברסיטה, למרות שזה כבר קרה במקומות אחרים, זה להקים אגף שיווק. אין באוניברסיטה עד היום אגף שיווק.
בוא נדבר שנייה על היצע מול ביקוש בתחום הסטודנטים.
כן.
יש היום יותר היצע, או זה המערכת מאוזנת, כל מי שרוצה ללמוד ויכול.
אז כך, המערכת פחות או יותר מאוזנת, או אם יש בעיות של חוסר איזון, למשל באוניברסיטה העברית, זה נובע מהיסטוריה של פנסיה תקציבית, זה לא קשור בכלל לסוגיית האוכלוסייה והדמוגרפיה וכמות הסטודנטים. מה שכן קרה, וזה במקרו דבר מאוד חיובי, על מנת להנגיש את ההשכלה הגבוהה לעוד ועוד שכבות באוכלוסייה ולפריפריה, פתחו הרבה מאוד מכללות מאז שנות ה-80-90, והם היום, זאת אומרת, בתקופה הזאת הם התבססו, ולמרות שהם נוסדו כמכללות לצורכי הוראה, אנשי הסגל במכללות גם כן רוצים להתחיל לעסוק במחקר, ויש אבולוציה באופן טבעי, הגופים האלה גם כן מתפתחים, וכמובן יש את המכללה למנהל, ויש את המרכז הבינתחומי, בהחלט מוסדות ראויים ולגיטימיים, ואז הם מתחרים איתך על הסטודנטים הטובים, ובהחלט בהקשר הזה יש תחרות מסוימת, זאת אומרת היא מוגבלת לתחומים מסוימים, אבל בהחלט האוניברסיטה פתאום צריכה להבין שהיא צריכה להתחיל לשווק את מרכולתה, צריכים לעשות את זה מאוד בזהירות ובצורה מאוד מכובדת ומכבדת.
אני רואה את זה בצורה מאוד יפה, קודם כל. אני חושב שתחרות היא דבר שמשפר את המתמודדים, את המתחרים. ובית, כמו שאתה אומר, זה גורם לך גם ליחצן את הטוב שבך ולהיות עוד יותר טוב.
נכון, לשפר את החוזקות ולתקן איפה שצריך לתקן, וזה בהחלט אני מסכים איתך שברמת המקרו זה דבר שצריך לעשות, אבל עכשיו אני צריך להתמודד עם הבעיה או עם האתגר. אתה יודע מה ההבדל בין פסימי לאופטימי? זה צ'רצ'יל אמר כבר שהפסימי רואה בכל אתגר, הוא רואה בעיה, והאופטימי רואה בכל אתגר הזדמנות. אז אני מקווה שאני שייך לאופטימי.
היה לי מנהל פעם שאמר, ההבדל בין פסימי לאופטימי, אין הבדל גדול, זה אותו דבר, רק פשוט לפסימי יש ניסיון.
כן, נכון.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
הפרק בחסות הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. אני חייב להודות שלא בכל יום יוצא לי לצפות בחדשות. קצת אתרי אינטרנט, מדי פעם עיתון ברכבת, אבל הרבה פעמים אני מוצא את עצמי מבולבל מהכותרות ומכל הרעש.
במדיה המסורתית הרבה פעמים מחפשים בשביל הרייטינג את הפורמט של אימות, גימיקים, עמדות קצה, לא מאפשרים ללבן את מכלול הסוגיות, ואז הציבור יכול להיות שהוא יקשיב שעות על גבי שעות לדיווחים על חוק הלאום, ואף פעם לא ידע במה מדובר בכלל.
זה יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראל לדמוקרטיה.
הנחת המוצא שלנו שכדי לגבש מדיניות וחקיקה, צריך, נכון וכדאי, לבסס אותם על ידע, על עובדות, על מחקר משווה, ולשם כך עובדים אצלנו כ-70 חוקרים שעוזרים לגבש מדיניות במכלול התחומים החשובים והחיוניים למשק, לדמוקרטיה הישראלית ולמבנים של קבלת ההחלטות.
אבל במכון מבינים שלא מספיק ליצור תוכן ומחקרים רק עבור המחוקקים. כדי להנגיש לציבור הרחב. את הידע והמחקרים שאותם הם עורכים, הם מגישים לנו את הפודקאסט הדמוקרטי.
אז בעצם אנשים עם מומחיות שאנחנו לוקחים נושאים שהם גם תחומי עניין שלנו וגם על סדר היום הלאומי, ואנחנו מספקים פרספקטיבה, נקודת מבט רחבה יותר, כדי לאפשר למי שמעוניין באמת להתעמק בסוגיות האלה, להבין אותם בצורה יותר חדה ומשמעותית.
אני יונתן ליס.
אני איתן אבריאל, מייסד האתר ועורך מגזין דמרקר.
אני עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ.
אני סמי פרץ.
כאן ארנון מאיר. ברוכים הבאים לפודקאסט הדמוקרטי.
אתה פעם אחת תקשיב במשך 20 דקות או חצי שעה, תקבל הבנה הרבה יותר טובה של הנושא, מאשר במשך חצי שנה לשמוע התנצחויות והודעות לעיתונות באותה סוגיה.
בין השאר עלתה במסגרת הפודקאסט הדמוקרטי מיני סדרה בת 3 פרקים על חוק הלאום, כשכל אחד מתייחס אליו מזווית אחרת. שוויון זכויות, איך מייצרים שותפות עם אזרחי ישראל הערבים, והשפעת החוק על ישראל כמדינה דמוקרטית. כל פרק של הפודקאסט לא רק מציג את הבעיה ואת ההיסטוריה שלה, אלא גם מציע פתרונות אפשריים.
אני זוכר אמא שלי, זיכרונה לברכה, כשהיו מראיינים אותי הרבה פעמים בתקשורת, היא תמיד הייתה מקוננת, אבל לא נתנו לך לדבר. הייתי אומר, מה לעשות? זה המצב. אז הנה, פה בפודקאסטים שלנו, אנחנו כן נותנים לדבר.
הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. חפשו הדמוקרטים באפליקציית הפודקאסטים שלכם, או מצאו את כל הפרקים באתר המכון, תחת הלשונית, תחומי עיסוק ומחקרים.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
אני חושב שאתה, הפרק הבא שאתה רוצה לדבר עליו זה מנכ״ל הגיחון. כן. קודם כל הגיחון, למי שלא יודע, זה שם של נחל.
השם הגיחון התנכי, המקראי, זה אחת מארבע נערות שיוצאים מירושלים לגן עדן. הגיחון, הדישון, הפישון, מוזכר בתחילת ספר בראשית.
בעיר דוד, נכון? או יורדים למטה?
כן, נכון, נכון. אז זה מעיין הגיחון ההיסטורי, לא נחל, מעיין הגיחון.
זחלתי שם עם הילדים, ולא מעט פעמים, תמיד כיף גדול.
נכון, אגב, אני ממליץ לכולם, מקום מבחינה תיירותית, ארכיאולוגית, מי שזה מעניין אותו, מדהים. אז הגיחון זה על שם אותו נהר היסטורי, מקראי, והסיפור המעניין, ואגב בירושלים אתגר המים הוא באמת קיים מימי היבוסים ודוד המלך, מי שהולך למעיין הגיחון ולעיר דוד לומד פרק חשוב בהיסטוריה של עם ישראל, והגיחון הירושלמי הוא בעצם התחיל כפיילוט, כניסיון, כניסוי, שבמסגרתו רצו להתמודד עם בעיה של חוסר יעילות במשק המים בישראל, וחוסר היעילות הזה הוא מועצם ומוקצן כשמתמודדים עם בצורת. כלומר, מים בישראל הוא משאב במחסור, ואם אתה משתמש או לא מתנהל בצורה אחראית עם משאב כל כך קריטי וחיוני שהוא במחסור, אתה, איך אומרים, מעצים ומייצר משבר שאולי אפשר למנוע אותו. אחד מאיי חוסר היעילות במשק המים הישראלי, נכון לשנות ה-70, 80, 90, הוא משק המים העירוני. שווה בנפשך שכשאתה בבצורת, כל ליטר שזורם לך בברז הוא בעצם 60-70%, תלוי בעיר הספציפית, מכמות המים שסופקה לאותה עיר. 30% פחת של מים. מקורות שואבת ליטר, אליך לברז מגיע בסופו של דבר בגלל חוסר יעילות של העירייה. 0.6.
דליפות.
כן, דליפות, פחת מים.
פחת מים.
פחת מים. Okay. דליפות בצנרת, לא מתחזקים. אגב, למה לא מתחזקים ועושים רק מה שנקרא תיקוני שבר, החזקת שבר? מכיוון שהכל מתחת לאדמה, מתחת לאדמה לא רואים, זה לא מעניין, תמיד אפשר לדחות את החשוב מפני הדחוף, ובאמת להרבה מאוד רשויות יש הרבה מאוד צרכים שאין להם מענה תקציבי כזה או אחר, אז לוקחים את הכספים שלכאורה היו מיועדים לתחזוקה ולתפעול של אותו משק מים, ומעבירים את זה לטובת דברים אחרים. עכשיו, כשאתה עושה את זה באופן שגרתי, וזה חלק מההתנהלות באופן מערכתי, על פני עשרות שנים, אתה מייצר פיגור עצום בתשתיות, כמו שהתחילו לפתח פה את הרכבת כמה עשרות שנים מאוחר מדי, ועוד כהנה וכהנה דברים מבחינה תחבורתית, או כמו שלא בנו מספיק דירות, יש איזה עשור עבוד בבניית דירות, ואולי גם לזה נגיע אחר כך, אז יש פתאום מחסור בדירות.
אבל בוא נדבר עקב ערב הקמת חברת הגיחון, כמו שאמרת, הייתה פיילוט, כל משטר המים בישראל נוהלה בצורה מרכזית?
פחות או יותר, הרוב המכריע נוהל על ידי מקורות, קצת אגודות מים חקלאיות.
לא הייתה רשות המים בישראל?
כן, היה נציבות המים.
היה נציבות המים, אוקיי.
שברבות הימים הפכה לרשות המים, והיא הייתה רגולטור בעיקר של מקורות ואגודות המים.
היא קבעה מכסות ל...
כן, מכסות מים.
ומחירי המים שזכי ישראל
צריכו. נכון, נכון. ובמשך שנים ארוכות, משק המים בעצם שירת יעדים לאומיים בתחום החקלאות וההתיישבות הכפרית. זה היה נכון מאוד לימים של הקמת המדינה, אבל הצלחנו יותר מדי. כלומר, האוכלוסייה גדלה באופן כפי שכולם יודעים. ולעומת זאת... המילוי החוזר, כלומר הגשמים והמצב בתת הקרקע באקוויפרים, הוא כזה שהחקלאות גדלה, האוכלוסייה גדלה, ונשארו עם אותם מודלים תפעוליים באופן כזה שהייתה שאיבת יתר מהכינרת ומהאקוויפרים לטובת החקלאות בעיקר. ובנוסף לזה, כשסופקו המים לרשויות המקומיות, גם הם פעלו בחוסר יעילות ותרמו את שלהם לחוסר יעילות של משק המים.
אבל את חשבון המים שלנו, אנחנו כן. לא קיבלנו ממקורות, אלא קיבלנו מהרשות.
קיבלתם מהעירייה. הרשות קנתה את המים מהעירייה, ומכרה אותו, מכרה את המים לתושבים, ומאז היא מתקשה להיפרד ממשק המים העירוני.
אז הקימו את הגיחון, שהיא חברה שהייתה מקבילה לעיריית ירושלים?
כן, או... הוציאו בעצם, עשו ספינוף של אגף המים והביוב מעיריית ירושלים, הקימו בסוף שנת 1996 את חברת הגיחון, במטרה לעשות משק כספי סגור.
זו חברה שמעשה מקבילה לעירייה? זאת אומרת, היא לא מדווחת?
היא חברת בת של העירייה.
חברת בת, אוקיי.
של, או כיום של, של, גם של ירושלים, מבשרת, אבו גוש. אבל למעשה, מי שמאוד מכוון את פעילותה, זה רשות המים. או בוא נגיד, הדירקטוריון האולטימטיבי בעולם של הקורפורט, אז זה בעצם כמו רשות החשמל לחברת חשמל, כן. יש רשות המים למקורות ולחברות המים, ובהם הגיחון. ולמעשה, כל מהלך דרמטי שהיית אומר, זה קניין בעלים. נגיד, אני רוצה להנפיק אגח, רוצה למכור מניות, רוצה לחלק דיבידנד, רוצה לעשות איזושהי פעולה בנכסים, מחייב אישור מוקדם של רשות המים. זאת אומרת, הבעלים הוא קצת, לא הייתי אומר שהוא חסר משמעות, זה יהיה קיצוני ומרחיק לכת, אבל המחליטים האולטימטיביים בסוף, זה בעצם זרוע ממשלתית שהיא רשות המים.
אז עכשיו הקימו את החברה, למעשה עיריית ירושלים יותר לא מוציאה, לא מחלבת בארנונה
נכון,
את התושבים,
נכון.
אלא פתאום יש חשבונית, חיוב.
נפרדת.
ואמרת שרצו לבנות משק כלכלי סגור, זאת אומרת נכון. שההכנסות וההוצאות, חברה מאוזנת.
יושבות בחברת הגיחון, וכל הכספים מיועדים לטובת שדרוג התשתיות, תפעול, תחזוקה, שירות הלקוחות, כל האלמנטים.
אפשר לסבסד פעילות חברה. בעירייה ממשק המים.
לגמרי לא.
אז אתה כמנכ״ל הפעילות, מקבל את הפעילות הזאת לידיך, זה פעילות כן. ענקית, זה כמה משקים אתם...
אנחנו בגיחון טיפלנו בכמיליון תושבים, מבחינת לקוחות זה כ-220 אלף לקוחות, כי כמו בחברת חשמל, המונה חשמל או מונה מים, זה בעצם הלקוח שלך, ויש לך חברה שהיא מין אורגן שמשלב בתוכו פעילות מאוד אינטנסיבית בתחום שירות הלקוחות. יש לך ממש קול סנטר ומערכת בילינג ואנשי בק אופיס בשירות ופקחים שיוצאים לעשות ביקורות חוזרות בהתאם לתלונות של לקוחות, והפכנו את צרכן המים ללקוח. זה שינוי של לכאורה מילה, אבל מילים יוצרות מציאות.
סתם שאלה, אותם אנשים, אתה קיבלת את זה כבר אחרי שחברה קמה, סתם, אבל אותם אנשים, אתה ראית אותם, אין לי ביטוי יותר, שרדו את השינוי מלהיות עובדי העירייה, להפוך לעובדי חברה, שכמו שאתה אמרת, צריך להתייחס ללקוח כלקוח ולא כצרכן?
ברובם הגדול אני שמח להגיד שכן, יש עובדים טובים בחברת הגיחון, לפחות אלה שאני נתקלתי, רובם אנשים טובים, אתה יודע, כמו בכל מקום עבודה, יש כאלה ויש כאלה, אבל בהחלט להפך, אנשים רואים בזה שליחות, ומרגישים צורך ויש להם דחף פנימי להצטיין, ואני רוצה להגיד לך שהרבה אנשים לא יודעים את זה, אבל הגיחון דורגה באוניברסיטאות, כל היום מתעסקים בדירוגים הבינלאומיים, אבל הגיחון דורגה על ידי מחקר של ה-EIP, זה מוסד שהוא בזיקה למוסדות האיחוד האירופי, במקום החמישי בסקר בינלאומי שנעשה לפי 25 פרמטרים שונים, בצמוד לאוסלו ואמסטרדם.
בקטע בינלאומי.
כן, לא... כן, בינלאומי, והם דגמו עשרות water utilities, ככה זה נקרא, מכל רחבי העולם, ואתה מבין שלתת שירות לאוכלוסייה בירושלים, זה אתגר הרבה יותר גדול מאשר באוסלו או באמסטרדם, שם החבר'ה הרבה יותר ממושמעים.
לגבי, לפני שניגע באוכלוסייה מאוד מיוחדת שהזכרת גם, שאתם גם את אבו גוש וגם את מבשרת וגם את ירושלים, מה קרה לה, בוא נתחיל שאלה מסקרנת, מה קרה למחירים? מהיום שקיבלתם, נהפך לגוף עצמאי, המחירים עלו, ירדו, נשארו?
אז זה גם כן אחד הדברים שהצליחו לתעתע בציבור. אני יכול לומר כך, בשנים שאני ניהלתי את הגיחון, קרי מסוף 2011, תחילת 2012, ועד ל-31 לדצמבר 2017, חווינו תנועת מלקחיים. זאת אומרת, בסך הכל המחירים הוזלו בקרוב ל-30%, בדרך, או נאלצנו להתייעל, או המרווח שלנו קטן ב-30%, זה הדבר היותר מדויק. שזה אומר... שמחירי מקורות עלו ב-10% והמחיר לצרכנים קטן ב-20%. אני לא מדייק על השבריר אחוז, אבל אלה פחות או יותר המספרים.
המחירים הם זהים בכל ישראל?
ברמת הצרכן הם זהים, לא משנה אם אתה גר בקריית שמונה, ירושלים או אילת, בכל מקום שיש תאגיד מים, המחירים זהים.
ומקורות ברמת
והסבסוד הצולב, כי אתה מבין שעלות הספקת המים בירושלים ובגבעתיים היא לא אותו דבר. העלות הזאת היא נעשית בשיטה של סבסוד צולב בין התאגידים, אבל זה לא משהו שהצרכן המים רואה אותו בחשבונית. התעריף בחשבונית לכולם הוא אותו דבר, אבל מחיר שמשלמת חברת הגיחון, לא דומה למחיר שמשלמת מי גבעתיים למקורות.
איך מתייעלים ב-30%? זה עכשיו כל איש עסקים ששומע, עכשיו עצר את האוטו, אומר, אני רוצה להקשיב 30%.
אז יש לנו פה למשל מומחה לסאונד מעבר לוילון, אז גם אני הפכתי להיות מומחה לאקוסטיקה, בתפקידי בגיחון. התקנו בפיילוט חדשני, עם טכנולוגיה ישראלית חדשנית פורצת דרך, קרוב ל-2,500 סנסורים אקוסטיים בכל רחבי ירושלים, הצמדנו אותם להידרנטים, לברזי כיבוי אש, והיינו מדליקים אותם, אתה יודע, זה בטריה כזאת שנדלקת בלילה בשעה, בדקה שתכנתת את זה, נניח ב-3 בלילה, בשביל להקשיב לנייטליין, לזרם של הלילה שאמור להיות שקט, ואם זה לא שקט, אז זה מצביע בעצם על נזילה סמויה ברשת, וכך הצלחנו להפחית בלמעלה מ-50% את פחת המים, את אובדני המים.
50%.
כן, אנחנו בחמש שנים, למעשה חסכנו בירושלים מתקן התפלה בגודל בינוני עבור מדינת ישראל, בעזרת כמובן הרבה מאוד פעילות תפעולית, אבל היכולת הזאת של התראה מוקדמת, כן, מדברים על IoT ודברים מהסוג הזה, הצלחנו לתקן הרבה מאוד נזילות, שככה לוקח שנים לגלות בכלל שיש בעיה, וזה ההבדל כשיש לך גוף נפרד, מתמחה, שזה הייעוד שלו, לבין פעילות שנבלעת בתוך העמולה שקיימת בכל עירייה.
למעשה קטנת את הצורך בצריכה, כמעט...
נכון, נכון, נכון. לא זו אף זו, מכיוון שירושלים כידוע יושבת על ההר ומקורות מפמפמת לשואבת את המים 800 מטר לגובה, אז גם חסכנו הרבה אנרגיה.
נכון, נכון.
אז, וגם... כתוצאה מזה גזי חממה, פליטת גזי חממה.
יפה.
אז יש כאן הרבה מאוד אפקטים חיוביים, יש הקוראים לזה כלכלה מעגלית, הפנמה של עלויות חיצוניות, תרמנו תרומה לא רק לחיסכון במשאב המים, אלא בעצם גם לבריאות הסביבה באופן קורלטיבי לחיסכון במים.
יפה. בוא נדבר שנייה על הלקוחות שלכם. אתה באמת כן. מתפרס על חתך אוכלוסייה, אולי הכי מגוון שיש בישראל, החל מאוכלוסייה חרדית ועד לערביי ארץ ישראל.
בין המגוונים בעולם. ניו יורק יותר מגוונת, אבל אולי עוד פינה או שניים בגלובוס, אבל באמת...
כי לתת שירות ל...
30 כנסיות שונות. 30. אנשים לא יודעים את זה. יש 1,000 מוסדות דת שונים בירושלים, מוסלמים, נוצרים, יהודים, מכל סוג ומין שאתה יכול לדמיין. חצרות חסידיות למחביר.
אם אין להם מים, גם הם מתקשרו, מן הסתם.
כולם מתקשרים, כולם מתקשרים, ואני רוצה להגיד לך שמזל שיש לנו את מגילת העצמאות, כי אחד הדברים שמאוד השקענו בהם הרבה מאוד מאמץ, זה לתת שירות ללא הבדל דת, גזע ומין. יש לזה משמעות אדירה בירושלים. התובנה הזאת והדרך שבה אתה נוגע באנשים, כן? היינו תמיד נוהגים לומר שבסופו של כל צינור יש בן אדם. עכשיו זה לא משנה אם הוא גבר או אישה, אם הוא להט"ב או שהוא סטרייט, אם הוא הלך ב...
הוא הלקוח
כן,
שלך.
אם הוא, כן, הוא בוויה דולורוזה או שהוא בדרך לאל-אקצה, זה לא משנה, או לכותל המערבי. כולנו בני אדם, זה צורך חיוני מאוד בסיסי מים, וחלק מהאתגר בשירות בירושלים, שאגב קיים בעיקר לגיחון, בשונה למשל מחברת חשמל, זה שגם אנחנו עסקנו באספקת השירות ובבניית תשתיות במזרח ירושלים. אין חברת חשמל מזרח ירושלמית, כמו שקורה במשק החשמל.
אז הקול סנטר שלך היה במספר שפות?
היו בו חרדים, היו בו עובדים ממוצא ערבי, מוסלמי, היה בו בחור מאבו גוש, כי הם גם כן איזה, נקרא לזה גוון נפרד משלהם, ובהחלט אתה צריך לדעת להתאים את עצמך לאנגלוסקסים או צרפתים. אני רוצה להגיד לך עוד דבר מפתיע. אנחנו, למיטב ידיעתי, הגוף הציבורי הראשון, חברת הגיחון, שהתאימה את מערכת הבילינג שלה, כך שיצרנו בילינג ב5 שפות, לפי דרישת הלקוח, המהרית.
וואו, זה לא יותר מדי? לא, הכוונה היא לעלויות שלך כגוף עסקי.
לא, כי היום בעזרת הטכנולוגים, קיבוץ בארי, אנשים מדהימים, אתה עושה את זה בעלויות ממש שוליות. המהרית, אנגלית, ערבית,
למי שלא יודע, קיבוץ בארי, יש לו את בית הדפוס הגדול ביותר בארץ.
זהו, שזה לא בית דפוס, זה חברת טכנולוגיה מתקדמת ביותר.
בעיות גבייה. מן הסתם, עוד פעם, יש לך מגוון גדול מאוד של אוכלוסיות, שלחלקם יצא שם, אני לא יודע, עכשיו אתה תתקן אם זה בצדק או לא בצדק, שיש בעיות גבייה מאוד מאוד קשות בחלק מהאוכלוסיות שאתם שירתתם. זה בהחלט, נתקלתם בזה?
אז ככה, א', נתקלנו בזה. יש בהחלט, נקרא לזה, כיסים שהם בעייתיים, לא במובן של בעיות גבייה בשל רקע סוציו-אקונומי, זה קיים כמו במקומות עניים, אלא בעיות של עוינות. כלומר, יש מקומות שהמשטרה אוסרת עליך להיכנס אליהם. מחנה פליטים שואפת, השכונות שמעבר לגדר ההפרדה, הן כולם נחשבות כשכונות בתוך הקו הכחול, בתוך הגבול המוניציפלי של ירושלים. שם יש בעיה מאוד חריפה וחריגה, והתנענו טיפול, הוא יהיה מאוד מאוד ארוך, זה דרך מאוד ארוכה. מהצד השני, גם מקומות אחרים שנחשבו בעבר קשים, ריקחנו אותם. זאת אומרת, שיפרנו את השירות, השקענו בתשתיות, והצלחנו להעלות את שיעורי הגבייה, ולהביא עוד עשרות מיליוני שקלים לקופת הגיחון, וכמובן שאנחנו משקיעים את הכל בחזרה בתת הקרקע לשיפור התשתיות, ואתה רואה שיפור עקבי ומתמיד בשיעור הגבייה, ביכולת בכלל לייצר את הבילינג, לייצר את החיוב, חל בזה שיפור דרמטי, ורוב התושבים במזרח ירושלים מעוניינים לחיות בחיים נורמטיביים, רק שלא יפריעו להם, וזה מחייב את, נקרא לזה, את השלטונות בישראל, להבין שזה גם מחייב השקעה בתשתיות. כלומר, אם אתה מייצר תוכנית אמיתית שבו אתה משדרג תשתיות ובגין זה גם דורש תשלום, הדבר הזה מתקבל. הם מבינים שיש תמורה בעד האגרה ובהחלט מעוניינים לחיות חיים אזרחיים טובים.
אני חושב שזה מסר מאוד מאוד חשוב, שהאזרח מקבל שירות, הוא יהיה מוכן לשלם. רק שהגז מרגיש, נקרא לזה פרייר, שדורשים ממנו כסף והוא לא מקבל את השירות, או סכום מופרז, אז מצר עוינות, ולא משנה אם אתה עשיר או עני, אתה מרגיש רימו אותך.
ובירושלים יש פה אתגר משולב רב-מימדי שהוא משפטי, תכנוני, ביטחוני. יש הרבה מאוד מקומות שנחשבים גן ארכיאולוגי מבחינת רשות העתיקות, שזה מאוד מקשה על הפעילות, אבל כשכולם מתגייסים, מוצאים פתרונות, וזה לא משהו קורס תיאורטי באוניברסיטה, עשינו את זה במו ידינו והראינו תוצאות, כלומר, ממש אפשר להראות איך הוצאנו את אומטובה וצור בחר ואומליסון, כל מיני כפרים ושכונות ערביות, ממצב של תשתיות בפיגור של ימי הביניים לתשתית מודרנית, מערבית רגילה, כמו במערב ירושלים.
שאלה שאני ככה רוצה לשאול אותך לגבי איכות המים. הרבה מדברים על מים מינרליים, לעומת כל מיני מים מסוננים שמוכרים לנו וכולי. אתה שותה מים מהברז, או אתה ממליץ לילדים שלך לשתות מים מינרליים?
אני יאמר כך. אני ממליץ לילדים לשתות מים מהברז, אבל אני לא קובע כלום בבית.
גם אתה לא קובע, בסדר.
גם אני, הולך זקוף מתחת לשולחן. אבל לפחות על פי מחקרים חוזרים ונשנים של משרד הבריאות, שדוגם את איכות המים, וכאן מגיעה באמת מילה טובה לחברת מקורות, שהיא זאת שמספקת את המים. תאגידי המים מקבלים אותם כמים מטופלים, אנחנו כמובן מנטרים, זה גם כן סוגיה מאוד רגישה בירושלים, אבל המים מגיעים באיכות מעולה, פשוט באיכות מעולה.
אבל איכות התשתיות בתוך העיר, אני יודע לפחות משפיע. באירופה מדברים על זה הרבה, שיש הרבה חלודה והרבה לכלוך.
נכון.
למים יש טעם לוואי כביכול.
איכות התשתית משפיעה, וכשיש לך תאגידי מים שעסוקים וממוקדים בשיקום תשתיות, תחזוקת התשתיות, אז כמות התלונות, פשוט יש צניחה של הגרף של התלונות. אז יש כמובן במיליון תושבים, תמיד מישהו מתלונן, תמיד מישהו נמצא בקצה הקו, הוא בדיוק פרופסור בהדסה, מומחה לדיאליזה, שמבין במים מזוקקים, אז הוא יודע גם לאתגר אותך, אבל אנחנו פשוט מצטיינים בכל קנה מידה, בשילוב כוחות, הן של מקורות והן של תאגידי מים, אזרחי ישראל, אני באחריות אומר שברוב המקומות שאני מכיר, המצב הוא מצוין. לא טוב, מצוין.
עכשיו אנחנו עוברים השנה חורף, כבר לא חורף.
שחון.
ירד גשם קצת בימים האחרונים, אבל עדיין כן. חורף מאוד שחון. מה מצב המים סך הכל? זאת אומרת, כמה מפעלי התפלה שלנו קריטיים, ומה העתיד של בכלל כלכלת המים בישראל? אנחנו נמשיך ונטפיל מים בכמויות גדולות, זה העתיד
כן,
שלנו?
אנחנו נמשיך ונטפיל מים בכמויות גדולות. המילוי החוזר, זאת אומרת, כמות המים שנאגרת בממוצע רב שנתי באקוויפרים, שזה מאגרי המים האסטרטגיים שלנו, נמצאים בגירעון מצטבר מאוד גדול, ולכן אין מנוס מלהמשיך ולהישען על מתקני התפלה, וכנראה מתוכנן להקים עוד מתקן התפלה נוסף באזור הגליל המערבי, שכיום לא מקבל הספקה של מים מותפלים, ויש בעיית נימבי, אם אתה מכיר את המושג, לא. Not in my backyard. כולם רוצים את המים, אבל לא מוכנים שהמתקן יקום באזור שלהם.
קראתי שברמת הגולן, אבל השנה ממש יש בצורת, שזה נכון, דבר די נדיר.
נכון. אז אנחנו הרבה מתחת לממוצע, כבר מספר שנים, וצריך מספר שנים להיות הרבה מעל הממוצע בשביל לצמצם באופן דרמטי את הגירעון. ולכן הדבר הזה מוביל לכך שאי אפשר לסמוך על חסדי שמיים, וצריך להמשיך ולהטפיל מים. הדבר הזה, לשאלתך על המחירים, יש לו פקטור מאוד משמעותי על המחירים. גם העניין הזה וגם המהלך רב שנתי שעשו לשדרוג מכוני הטיהור של השפכים. אלה השקעות מאוד כבדות, אבל תחשוב על זה, שמשק המים הישראלי, הרבה גם בעזרת יזמים ישראלים וטכנולוגיות ישראליות, הצליח במהלך של כ-3 מיליארד דולר בהתפלה, ונניח עוד מיליארד דולר בשדרו כל מכוני הטיהור, לייצר לעצמו פוליסת ביטוח, שיש לה אמנם מחיר, צריך לשלם פרמיה על המחיר של לשתות מים בקשית מהכינרת, אבל יש לו ביטחון מים. אנחנו מדברים על ביטחון מזון, ביטחון אנרגיה, ביטחון מבחינה צבאית. יש ביטחון מים למדינת ישראל, ואפילו שהיא סובלת מבצורת, היא ממשיכה לעמוד במחויבויות הבינלאומיות שלה, ולייצא כל שנה 50 מיליון קוב לממלכת ירדן.
לפי הסכם השלום.
כן, לפי הסכם השלום. בכל מקום אחר בגלובוס, היו אומרים לירדנים, תפלק, אין לנו את המים. פה יש את המים, בגלל היכולת הזאת להישען על מתקני ההתפלה.
אני חושב ש... לא יודע כמה מהמאזינים ערים לכך, אבל היום המים בכלל בעולם נמצאים במשבר מאוד גדול. אני ממליץ להזין לפרק האחרון בעושים היסטוריה, שפה יש פרק שמובא שנקרא Waterline, ומתארים את הבעיות היום שיש בעולם המים. אני לא יודע, גם אתה מתראיין בפרק הזה.
נכון.
אבל סתם, בתור אנקדוטה, לאחרונה התפרסם הרבה בעיתונים, שאחת הערים היפות בעולם, גרתי שם במדינה, לא גרתי בעיר, בקייפטאון, בדרום אפריקה, הצפי הוא שבאפריל השנה, אנחנו נמצאים חודשיים לפני התאריך, לא יהיו מים. זאת אומרת, לא יהיו מי שתייה. כבר עכשיו יש הגבלה פר בית, פר אדם, למספר ליטרים בודדים ליום, לצרכים אישיים, נקודה. וחבר שלח לי פתק שתלו בבית מלון, if it's brown, sink it down, if it's yellow, let it mellow.
כן.
כאילו, תחסוך במים, לא להוריד מים באסליים, לא חייבים. כי פשוט, וזה עיר שיש לה, כביכול מבחוץ, עם תשתית מודרנית.
אני מכיר את קייפטאון, ההנימון שלנו היה בקייפטאון, מפורט אליזבט לקייפטאון, אז זה לא להאמין שהם הגיעו למצב הזה. אחד הדברים שצריך להבין, בכלל בעולם התשתיות, זה נכון למים, זה נכון לאנרגיה, זה נכון לתחבורה, זה נכון לגז טבעי, זה נכון למשק החשמל על כל נגזרותיו. תיקון המצב לוקח הרבה מאוד זמן. זה לא משהו שמחליטים עליו, משנים איזה קוד בתוכנה, ואופס, למחרת בבוקר אפשר כבר לייצר דמו, ולראות איך יש לנו עוד גרסה באפליקציה. תהליך התיקון הוא כואב, ככל שמתעכבים, והוא עורך הרבה מאוד שנים, והוא יכול להיות מאוד יקר.
אנחנו מאוד אוהבים להתלונן על המצב בישראל, לאחרונה מצב הכבישים, אבל אני חושב שפה מגיע באמת שפו גדול, כי בסופו של דבר אנחנו מוכנים לאיזושהי תקופה עכשיו, לא זוכר שיש איזושהי תוכנית לא לספק מים לאזרחי המדינה,
נכון.
באיזושהי שעה ביום, אז באמת מגיע כל הכבוד. רציתי לשאול שאלות לגבי תאגידי המים.
כן.
כי הגיחון למעשה הוא היום נתפס אחד מ-55, תאגידים?
אנחנו נוהגים לומר שיש את הגיחון ועוד 55 תאגידים.
בסדר, קיבלתי. יצא להם שם לא טוב.
נכון.
בעיקר כאילו כגופים שהם מיותרים, שהעלו את המחירים, שיותר מדי גופים במדינה, הפרטות כביכול, לייצר ג'ובים וכו'. איך אתה רואה את המצב בעיניך?
אז אני אומר כך. מתחילת שנות 2000-2010, שהתחילו להקים תאגידים בסיתונות, הקימו יותר מדי תאגידים. אני לא חושב שיכול להיות על זה ויכוח שכמות התאגידים היא אופטימלית. אבל הציבור עם זיכרון קצר שוכח מה היה כאן קודם. ומה שהיה כאן קודם, זה היו כ-260 רשויות מוניציפליות בישראל, שלכל אחת מהן יש מחלקת מים וביוב, עם שיעורים של אובדן מים, מה שנקרא בז'רגון המקצועי פחת מים, דו ספרתי, במדינה שהיא באופן סטטיסטי, כל כמה שנים יש לך מחזור של שנות בצורת, ואין לזה משפט קיום, כלומר זה בדיוק היה משק מים שהוא איננו בר קיימה. הלכו למודל אחר של גופים מתמחים, הקימו יותר מדי, אפשר בתהליך סדור לצמצם את המספר, אבל התוצאות של משק המים עם 56 תאגידים, שאולי חלקם ניתן למזג אותם, בהשוואה למה שהיה לפניהם, זה בכלל אין מה להשוות, כלומר זה בסדרי גודל, קפיצות מדרגה נחשוניות, בהשוואה לטיפול העירוני שהיה קודם לכן. אז לכן...
סתם כתפיסה, רובם הם כמו הגיחון, הם משק סגור ומצליחים לאזן את עצמם?
רובם הם בהגדרה על פי חוק חייבים להיות משק סגור, יש מהלך שלם של התייעלות של רשות המים מבצעת דרך תעריפי המחירה והקנייה של המים שגרם לתאגידים מאוד להתייעל. אגב, אימוץ של כל מיני טכנולוגיות חדשניות מאוד מאוד מצמצמות את החיסרון לקוטן. דיברנו קודם על IoT, הדברים האלה מאפשרים גם לגופים קטנים לבצע פעולות שפעם היית צריך את היתרון לגודל. אז לכן השד אינו נורא כל כך, וכל הניתוחים הכלכליים מצביעים על זה שהמחיר עלה בגלל הקמת מתקני התפלה ושדרוג מכוני הטיהור, הוא לא עלה בגלל כמות התאגידים. גם אם יצמצמו את כמות התאגידים מ-56 ל-15 או 10, ההשפעה לתעריף המים לצרכן הסופי היא שולית, היא ברמה של 1-2%, כלומר זה טעות סטטיסטית, אין כל כך הרבה מנהלים, ועלות שכרם איננה יקרה כמו שמקובל בתעשיות הביטחוניות או בחברת החשמל, ולכן זה רוב מהומה על לא מהומה, ובין הסיכון של לחזור למצב הקודם לבין המצב הקיים, בוודאי שעדיף המצב הקיים עם 50 וכמה תאגידים.
תודה. הנושא השלישי שהייתי רוצה לשאול אותך זה על תפקידך כיושב ראש דירה להשכיר.
כן.
אז קודם כל אני מבין שזה מיזם ממשלתי ציבורי.
נכון.
שאמור להנגיש דירות להשכרה לאוכלוסייה ש...
נכון. שר האוצר לשעבר יאיר לפיד, כחלק מהניסיון שלו להתמודד עם משבר בשוק הדיור, החליט להקים את חברת דירה להשכיר, על שם ספר הילדים הידוע דירה להשכיר, של לאה גולדברג. והחזון היה בעצם להביא את המודלים הקיימים במדינות מערביות, שבהם שוק השכירות לא מתנהל רק בין אנשים פרטיים, אלא שיש חברות מתמחות, שזה ה-bread and butter שלהם, שהם בונים מתחמים שלמים של דיור להשכרה.
אבל הם לא חברות ציבוריות בדרך כלל, הם חברות כלכליות, פרטיות.
נכון, אבל כמו כל דבר שמחייב, קרא לזה חינוך השוק, יש כאן בעצם ענף ינוקה, תקרא לזה.
Proof of concept.
Proof of concept. אתה צריך לייצר לזה שוק מוסדי, ולהרגיל פה את גופי המימון, שכדאי לממן פרויקטים כאלה באיזה מין BOT לסוג הזה של תחום הדיור, שהוא שונה קצת מתחום התשתיות, ולהרגיל את הציבור שדירה בסחירות לתקופה של 10, 15 או 20 שנה, זה לא מוצר נחות, אלא זה בהחלט מוצר ראוי ולגיטימי, ושראוי לשקול אותו, והוא בהחלט יכול להוות פתרון ראוי לזוג צעיר, שמחפש פתרון לדיור.
By the way, ככלכלן, אני מניח שאתה יודע יותר טוב ממני, אבל מחירי הדירות היום, זה עסק לא כלכלי, זאת אומרת, אתה רואה מה מחיר הסחירות, לעומת מה מחיר הקנייה, אם אתה יכול לזכור נכס טוב לתקופה ארוכה, זה עסקה יותר טובה מאשר עכשיו להשקיף נכון. מראש מיליוני שקלים. או...
נכון, אז כמובן שאתה מתמצא, אני מניח שציבור המאזינים שלנו מתמצא בנדלן, אז החוכמה תמיד זה בנכס הספציפי, במיקום הספציפי, בשכונה הספציפית, להבין את תוכניות המתאר והטבעות ומה צפוי להיות, וזה גם כן תחום שמחייב התמחות כמו כל דבר היום, אבל בהחלט כהתמודדות בשוק הדיור, היה צריך לעשות שני דברים, אחד, להגדיל את ההיצע על כל סוגיו, על כל סוגי פתרונות הדיור, ולהוסיף בתוך התמהיל הזה גם לייצר כאן ענף של דיור בסחירות ארוכת טווח, מכיוון שזה מקל על זוגות צעירים, הם צריכים להביא פחות הון עצמי, לא צריך לשעבד את ההורים לנצח לדברים, לעלויות המימון של רכישת דירה במחירים של מחסור. יש כמובן בעיה אחת שהיא כתוצאה ממה שקרה בעולם במשבר של 2007, וזה שיעור הריבית. לא יעזור כלום, ברגע שהריבית היא אפסית או אפילו ריאלית שלילית, אז זה כמובן מייצר בועות של נכסים, בהתחלה זה מייצר בועות בבורסה, הבועה בבורסה הופכת לבועת נכסים, וכאן ניסה בנק ישראל להתמודד עם הסוגיה הזאת שמצד אחד בגלל הריביות בעולם, אז הוא לא יכול להעלות את הריבית. מצד שני הוא מבין שיש בעיה בשוק הדיור וניסה באמצעות רגולציה טיפה לקרר את השוק בצד של הביקושים. אבל כתוצאה גם מבעיות אחרות ועיוותים שנוצרו במשך השנים של פחות מדי בנייה של דירות לזוגות צעירים, כי ראשי רשויות חתרו לאיזון תקציבי, ורואים שכל משפחה צעירה היא בעצם נטל על רשות, אז מייתו לתת היתרי בנייה לדירות קטנות, קטנות באופן יחסי. כל הדברים האלה גם יחד יצרו מצד אחד עודף ביקוש לדירות, ובמקביל מחסור בהיצע, כי פשוט לא נתנו היתרים. והדבר הזה הגיע לנקודת רתיחה, אני שמח שהתחילו לטפל בו, ובתוך הטיפול הכללי הזה, יש הרבה מקום גם לדיור להשכרה בסחירות ארוכת טווח, שמנוהל על ידי שוקים, גופים מוסדיים שעומדים מאחורי זה, שזה הביזנס שלהם, וזה לא איזה בעל בית שיש לו אינטרס כל הזמן לזרוק את הדיירים בשביל להעלות בעוד 5% את שכר הדירה. ואני שמח שהחברה הזאת מאוד מצליחה, יש לה מנכ״ל סופר מוכשר, עוזי לוי, שייסד את החברה, ואני ככה סייעתי בידיו.
אז בוא תספר קצת על מספרים, הרי לעשות שינוי, זה לא מדובר בעשרות נכון. של דירות, צריך נכון. איזושהי מסה מינימלית. מה כרגע בפועל, מה החזון?
אז דירה להזכיר, לפחות נתונים הנכונים, עד לפני שנה שהייתי מעורב שם, טיפלה, הרי יש לך משפך בעצם, אתה צריך להתחיל בתכנון, שיווק, לשווק את זה לקבלנים, ואחר כך שיקנו. אז בצד הגדלת ההיצע התכנוני,
שיזכירו,
כן. בקטע, במקטע התכנוני שהוא הראשון, זה החומר גלם שלך, מה אתה מביא לוועדות, אז החברה היום מטפלת בקרוב ל-40 אלף יחידות דיור שנמצאים בשלבי תכנון.
במרכז הארץ, הפריפריה?
בכל מיני מקומות, זה מגוון, אבל מכיוון שהכוונה היא בעיקר לסחירות, אז בוא נגיד גדרה חדרה, אבל לא רק, ממש לא רק, יש בקריית גת ויש בצפון כל מיני פרויקטים, אבל המודל הפיננסי של סחירות, הרי אנחנו בסוף צריכים שהכל יעבוד כלכלי, ושהבנקים יעמידו מימון והמוסדים, אז זה מתרכז, ככל שמתקרבים לאזור המרכז, הפרויקטים האלה יותר כלכליים. אז אמרנו כ-40 אלף דירות בשלבי תכנון, ממש אושרו, זאת אומרת, אושרו מבחינה תכנונית, אני חושב כבר קרוב אולי ל-10,000 דירות, ושווקו לקבלנים במכרזים כמה אלפי דירות, בלמעלה מ-10 מכרזים שונים, ויש כבר פרויקט מאוכלס בגליל ים, הרצליה, גליל ים, אני חושב שאוכלס כבר גם פרויקט ברמת השרון, והפרויקטים האלה נמצאים בבנייה, ומה שאני רוצה לומר, שיש יתרון, כאן אני מתחיל לשווק את הפרויקטים של דירה להשכיר, אבל זה אמיתי, ואין לי שום אינטרס, זה חברה ממשלתית 100%, אין לי שם מניות, יש לכולנו מניות אותו דבר, בגלל השיטה הזאת של ה-BOT בתחום הדיור, שבו היזם מתחייב כלפי המוסדות הפיננסיים, שתהיה לו יכולת למכור את הדירות בעוד 20 שנה, בתום תקופות השכירות, אז הוא חייב לבנות שכונה או בניין באיכות טובה, ולתחזק אותו לאורך כל תקופת הפרויקט, כי אחרת אין לו מאיפה להחזיר את ההלוואות לגופים המוסדיים, כי חלק גדול מהחזר בנוי על מחירת הדירות, על ערך הגרת שלהם בסוף הפרויקט.
ברור.
ולכן דמיין לעצמך מין הלוואת בלון כזאת, שכל השנים מחזירים את הריבית מתשלומי השכירות, ובסוף ממחירת הדירות מחזירים את קרן ההלוואה. ולכן כל המערכת הזאת יוצרת תמריץ מאוד חזק ליזמים, לשמור על ערך הנכסים, על ערך הדירות, לאורך כל תקופת השכירות, ולהימנע ממצב שיש סלאמס. אגב, בגלל המבנה הפיננסי המורכב הזה, אז רק חברות קבלניות שהן ה-Ivy League של הקבלנים בישראל, ואני לא רוצה לעשות פה ממש פרסומת מסחרית, אבל כל החברות הגדולות,
האיכותיות,
לא קבלן שיש לו ניסיון של שהוא בנה שני בניינים, אלא באמת אתה צריך להביא ניסיון בבניית פרויקטים גדולים, ותנאי הסף הפיננסיים הם רציניים, אז לא יכול לבוא, היינו קוראים לזה, אין קבלני טנדר בפרויקטים הללו, אז באמת החברות הגדולות והרציניות.
כמי שגר בחול מספר פעמים ומספר מדינות, נתקלתי באמת בחברים, עמיתים מקומות העבודה, שבכלל לא חשבו לרכוש נכסים, חלק זוגות צעירים, חלק כבר עם ככה, כבר משפחות יותר מבוגרות, בגילים יותר מבוגרים, והם סוחרים, ובאירופה, שאני שכרתי, קיבלתי דירה שהייתה כבר בת 10 שנים להשכרה, אבל נראתה חדשה לחלוטין. לא היה אפילו חור אחד בקיר מאף תמונה. הכל היה מבריא, כאילו שהיום קיבלתי מפתחות. ואני הבנתי שאני, שקיבלתי את הדירה, לא פגשתי את הבעלים. חברה שמתעסקת ב, היא לא מתעסקת בהשכרה, היא מתעסקת בטיפול הנכס. היא זאת שחתמה מולה, חתמתי את החוזה.
כן, חברת ניהול.
חברת ניהול. וביום שאחרי שנתיים שסיימתי, אתה משלם, מגיע חברת שיפוץ, ולמעשה מעין שיפוצניק שמתמחה במעבר בין,
בין
דיירים, החזיר את הדירה למצבה האורגינלי.
נכון.
וזה עלה על חשבוני, זאת אומרת, ככל שהיה לי יותר חורים של תמונות, שילמתי יותר, אבל הדירה, אני פשוט ראיתי אותה לפני שחזרתי אותה, פשוט לא האמנתי, שחזרה למצב להיות חדשה מהניילונים.
נכון, עכשיו זה מקובל, זה נורמה מקובלת באירופה, בקנדה, בארצות הברית, בהרבה מאוד מקומות.
אבל בישראל, הבן שלי לאחרונה סוחר דירה, ובתל אביב במרכז, אני לא מדבר על המחירים שהם שערויתים, אבל מצב הדירות, זה ברור שבעל הבית אין לו שום כוונה לגור בדירה. הדירה פשוט עוברת כמו גרב משומשת מדייר לדייר לדייר, ואוטוטו כבר הוא לא צריך, אין מקום לשים חורים של תמונות על הקירות, כי כבר יש כוחה בחורים או דברים כאלה, ובעל הבית אומר, אם אתה לא רוצה את הדירה, או אתה דורש מנשפץ, יש מישהו אחר שיזכיר את הדירה, כי הביקוש הוא כל כך גדול. איך אתם מטפלים בזה? זאת אומרת, אוקיי, אני מבין את האינטרס לשמור על הנכס, כי ערך הגרת כל כך חשוב, אבל איך מוצאים את התרבות אצל הסוחר לשמור על הנכס?
אז גם אותם חברות יזמיות, שבדרך כלל יש להם גם זרוע קבלנית, הן מתחברות לאותם, בדומה לחברות ניהול, שבטח מן הסתם יש להם איזשהו זיקה בבעלות עליהם, ואנחנו מכירים חברות ניהול של בנייני משרדים וקניונים, נכון. שהם מתחזקים אותם מאוד יפה, שבניינים מתוחזקים מאוד יפה, אז יהיה להם במשפחה עכשיו, או תת ענף, בתוך אותם חברות ניהול או חברות בת שלהם, שיתעסקו בהחזקה של מתחמי מגורים, המעלית היא מעלית, אם יודעים לתחזק אותה בבניין משרדים, יודעים לתחזק אותה גם בבניין מגורים, וכן הלאה וכן הלאה, וזה פשוט נישה שתתפתח ככל שיהיו יותר מתחמים כאלה של דירות בסחירות ארוכת טווח, וכשאתה מדבר עם היזמים האלה, אתה מהר מאוד לומד שהם היו מעורבים בפרויקטים כאלה כיזמים בחול, פשוט בארץ לא היה לזה שוק, אז הם למדו את התורה הזאת בחוץ לארץ, וחוכמה בגויים תאמין, אמר הרמב״ם, אז אם יש משהו שהגויים יודעים לעשות טוב, זה כנראה סחירות מוסדית כזאת, שהיא ארוכת טווח, וראה את הישראלים בברלין, בכל מיני מקומות, באירופה, בקנדה, בארצות הברית, באמת מעורבים ופעילים בשווקים האלה, ואין שום סיבה, שלא תהיה קיימת אפשרות כזאת גם בישראל, רק מה, זה לוקח זמן, ואני מקווה שהבן שלי והבן שלך, אם הם יגורו בסחירות ארוכת טווח, לא יחשבו שמשהו לא בסדר איתם, אבל כשזה מתנהל מול אנשים פרטיים, אז באמת זה פחות מקצועי, וכאן יש לאט לאט התמקצעות של התחום הזה בארץ, ואני מקווה שהשוק הזה יתפתח. אין סיבה שלא, אנחנו מדינה קטנה, זה מתחייב.
שאלה לקראת סיום, החלק הראשון בקריירה שלך היה בעולם הפרטי, נקרא לי, המסחרי הפרטי, ובשנים האחרונות אתה עוסק בעולם הציבורי. בוא תשווה את זה, כי לי מעולם לא יצא לעבדתי מול, אבל לא עבדתי אף פעם בסקטור הציבורי.
נגייס אותך לבר אילן עוד מעט, בסוף התוכנית.
זה נראה לי עולם מאוד מאוד קשה, לא יודע, הפוליטיקה וחוקי המשחק הם פחות ברורים מאשר בעולם העסקי, קביעת היעדים, לעבוד לדוגמה מול ועדים, מול, לא כל הכלים שיש ל... היית, אני ראית, קראתי שהיית סמנכ"ל כספים בתעס.
נכון.
היית מנהל סמנכ"ל פיתוח עסקי בגרנית הכרמל.
זה דווקא גוף סופר עסקי היה.
נכון. ושם חוקי המשחק מאוד ברורים. יש לך מטרות רווח, יש לך את הכלים, יש לך חופש בחירה של עובדים וכולי, וזה קצת שונה. אז איך היה המעבר הזה?
נכון, אז אני באמת לא תכננתי את זה כך, אבל בקריירה המקצועית שלי עשיתי הרבה מעברים. התחלתי באגף התקציבים במשרד האוצר, עברתי לשיכון ובינוי החזקות, משם עברתי לתעשייה הביטחונית, לתעס, שהיא בעצם מפעל קונצרן תעשייתי מאוד גדול ויצואן ועוסק ב-R&D, מאוד מאוד מגוון. כן, ארגז הכלים הוא אחר. היכולת נדמה לי להשפיע בדרך כלל בגופים כאלה כמו באוניברסיטה או כמו בגיחון או אפילו בתעשייה הצבאית, מה שמושך אותי זה כמובן לא רמת השכר שהיא לא גבוהה, אלא באמת היכולת להשפיע. אתה משפיע, אוניברסיטה יש לה כוח להשפיע, לעשות אימפקט. מדברים היום הרבה על אימפקט חברתי. Yeah. זה המקום לאנשים שרוצים לתרום ולהביא לידי ביטוי את הניסיון שלהם, ואני חושב ש, שלמזלי, ואני מקווה שזה יהיה גם למזלה של האוניברסיטה, דווקא הכלים והשיטות הניהול ומה שלמדתי מכל מנהלי בסקטור העסקי, יכולים להביא ערך מוסף למקום של אנשים באמת מאוד אינטליגנטים, אבל לא הוכשרו לניהול, הם הוכשרו להיות חוקרים. כן. הם חיים במתודות אחרות, וזה האתגר. זה בדיוק האתגר, ואני מוצא בזה הרבה מאוד סיפוק, אם נצליח כמובן. בגיחון הוכחנו שאפשר לקחת עובדים קלאסיים של סקטור ציבורי, ובשיטות של ניהול עסקי, להוציא, איך אומרים, להרחיב מאוד את גבולות מעטפת הביצועים. ממש כך, והכל מקומט, לא ב, איך אומרים, לא בפילוסופיות גבוהות, את הכל אני יכול להציג במספרים. עובדות, לא סיפורים, הייתה פעם פרסומת כזאת, ואני חושב ש... ואני קורא להרבה אנשים מהסקטור הפרטי שצברו ניסיון, בואו תעשירו את הסקטור הציבורי, ייהנו מהיכולות שלכם, ואני חושב שהמדינה שלנו זקוקה לזה שנעיף קדימה את הסקטור הציבורי, לא רק את קטר ההייטק, ואז יהיה יותר טוב לכולנו. אז אני חלק מהמאמץ הזה, ואני מקווה שאני עושה טוב.
אני נשמע שאתה עושה מעולה, אז רציתי להודות לך.
תודה רבה.
שהקדשת מזמנך. לי היה ממש כיף גדול. למאזינים רציתי לסיים, שאם יש לכם רעיונות, הערות, דברים נוספים שאתם רוצים לשמוע, ניתן ליצור איתי קשר ישירות, אפשר לעשות דרך הלינקדאין, אני כמובן מופיע שם, או את האימייל הפרטי, האימייל שלי זה גיל, שטרודל, או את, או כרוכית, סליחה,
כרוכית
עברית, גיל, גיל כרוכית, rosenfeld.tech, וזהו, זה הפעם, עוד פעם, תודה רבה.
תודה לכם.
ונמשיך לעקוב אחרי בר אילן, אני חושב שזה, יש שם את המנכ״ל הראוי.
תודה רבה.
בהצלחה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.